בוקר טוב. התחלנו שבוע שעבר סדרה של שיעורים בנושא הצניעות. באמת צריך לדעת שיש דברים מאוד יסודיים ועמוקים של הרב קוק זצ"ל בנושא הצניעות. הם מופיעים, יש לו בכמה מקומות התייחסויות לזה, אבל בצורה מרוכזת יש על זה עריכות בספר אין היה, שבת, חלק ב'. אנחנו לא הולכים ללמוד את הדברים בפנים, כיוון שזה מצריך סדרה שיטתית של שיעורים שילמדו את הסוגיה הזאת מההתחלה עד הסוף. מדובר בהרבה שיעורים, אולי פעם יזדמן ללמוד את זה ביחד. זה נקרא הסוגיה של בנות ציון, כי הדברים מבוססים על דברי הגמרא, מסבירים פסוקים בספר ישעיהו. פסוקים מתחילים, ויאמר השם יען כי גבהו בנות ציון. ודברי הרב קוק זצ"ל שם מסבירים באופן מאוד חשוב, כפי שאמרתי, גם יסודי, גם מעמיק את נושא הצניעות. למה אני מזכיר את הסוגיה הזאת? אנחנו התחלנו בפעם הקודמת בהגדרה יסודית של הצניעות, והפעם הגדרתי את השיעור כהתייחסות לצניעות של נשים, צניעות האישה. למה צריך להתייחס במיוחד לצניעות האישה? בדרך כלל במידות הנפש אנחנו מתייחסים לגברים ונשים ולא כל כך מחלקים. אבל בצניעות, בשני המובנים שלה, יש עניין מיוחד לאישה. הזכרנו בשבוע שעבר שבמבט ראשון יש שני מובנים שונים של צניעות. יש צניעות במידות, במידות הנפש, ויש צניעות בלבוש. והסברנו ששני הדברים האלה הם באמת עניין אחד. האדם בנוי מפנימיות וחיצוניות, מנפש ומגוף, ואחד הדברים הכי קשים בחיי אדם בכל הזמנים הוא לדעת לבנות את החיצוניות רק על גבי הפנימיות, לא להימשך אחרי החיצוניות בצורה שסותרת את הפנימיות, כיוון שהפנימיות, המרכז של אישיות של האדם, הערכים של האדם, ההסתכלות של האדם על האמת ולא על מה שנראה כלפי חוץ, הם היסודות האמיתיים של החיים, גם אם הם סותרים את החיצוניות. לעומת זאת, כשהחיצוניות סותרת את הפנימיות, אסור לנו ללכת אחרי החיצוניות, אלא לפעמים קצת להתחשב, לא לבטל לגמרי. במצב אידיאלי, מתחילים מהפנימיות, מהאמת, מהעיקרון, מהטוב, זה העיקר, ומזה בונים כלפי חוץ לפי מידת הצורך. כל שעבוד, כל הדגשה עודפת של החיצוניות גורמת לכך שאדם יחליש את הפנימיות שלו. והדבר הזה מהווה סכנה עצומה לבן אדם בכל מצב. סכנה למה? סכנה לפנימיות. זאת אומרת, סכנה לאישיות האמיתית. זאת אומרת שאדם יוצר מצב שהוא נמשך אחרי דעות של אחרים, אחרי מראה חיצוני, אחרי השפעה טכנית ולא אחרי המהות של הדברים. ועל זה הרחבנו בשבוע שעבר, אני לא אתן על זה עוד פעם שיעור שלם, אבל גם ציינו שבמיוחד בזמננו הדבר הזה מסוכן. כיוון שאנחנו חיים בחברה, בתרבות, שהיא באמת בונה על החיצוניות, ועל החיצוניות בתור מרכז, על החיצוניות בתור עיקר, בתור יסוד. וגם כשאנחנו שומעים דיבורים על פנימיות, קורה הרבה פעמים לצערנו שאנחנו בודקים מה הכוונה בפנימיות, ואנחנו מגלים שמדובר בסוג אחר של חיצוניות. אומרים לבן אדם, תהיה פנימי. מה זה להיות פנימי? טוב, אתה תלך ותשים לב לטבע. הטבע הוא פנימי? לא תמיד הטבע הוא פנימי. הטבע יכול להיות חיצוני מאוד. טבע יכול להיות דבר טכני. תהיה אתה בעצמך. מה זה תהיה אתה בעצמך? אתה אוהב לבלות, לך לבלות. לבלות זה דבר פנימי? לבלות זה דבר חיצוני לחלוטין. זה לא לשים לב מה האמת של החיים. זה לא לשים לב לבניין הנפש במהות. זה ודאי לא לשים לב לדברים מוכניים. בסדר, יש מצבים שאדם יבלה וזה יכול להיות טוב. הוא רוצה קצת לנוח. קצת ליהנות מאיזה משהו. אבל בוודאי שהדברים האלה לא מבטאים פנימיות. לכן אנחנו נמצאים בניסיון מאוד מאוד קשה, בתקופה מאוד קשה, שהחברה הולכת בצורה קיצונית אחרי החיצוניות, ולא רק שהיא הולכת כך, אלא כל הזמן יש שטיפת מוח. לך אחרי החיצוניות, כל הפרסומות, אבל לא רק הפרסומות, גם בחינוך, גם במציאות המעשית. כמה אנשים היום יש שלא עושים מבחן פסיכומטרי? חוץ מאשר בחברה החרדית שיש שם מציאות מיוחדת, זה לא הנושא עכשיו. אתם חושבים שהמבחן הפסיכומטרי בודק את הפנימיות של האדם? מבחן הפסיכומטרי בודק מי יקבל את עצמי, למי יש סיכוי טוב לקבל ציונים גבוהים באוניברסיטה. בסדר, זה דבר שיכול להיות שיש עניין טכני לבדוק אותו. לא אומר שצריך לבטל עוד את הדבר הזה בהכרח. אבל אני רוצה להצביע על המרכזיות של הבדיקה החיצונית, לא רק באינטרסים כמו ביגוד ואוכל וכל הפרסומות שיש מסביבם, אלא גם בדברים שאמורים להיות ענייניים. אדם רוצה ללמוד מקצוע. ובוודאי שבהצלחה בעבודה ובכל מיני דברים, הרבה פעמים מעודדים את האדם לשים לב להשפעה החיצונית של הדברים. שמבחינת היהדות, ולא רק מבחינת היהדות, מבחינת האמת האנושית, אדם צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה שאני עושה הוא טוב, הוא נכון, הוא אמת? אם כן, אני רוצה לעשות אותו. אנשים מסביב לא אוהבים את זה. טוב, אז בואו נראה איך אני מסתדר גם עם המסביב. לא תמיד יש עניין להילחם בכל העולם. אבל קודם, אני רוצה לעשות את האמת. אני רוצה לעשות את הטוב. אחר כך אני אשאל את עצמי איך אני מסתדר. כלומר, איך אני דואג לכך שהדברים הטובים האלה יתקבלו גם כלפי חוץ. זה שלב שני. זאת לא המטרה. ולפעמים אני באמת אעשה דברים שלא מתקבלים. ובוודאי שיסוד הצניעות הוא בזה שאדם עושה את הטוב ואת האמת, גם אם אף אחד לא יודע מזה בכלל. אדרבה, ביהדות זאת מעלה. שאתה עושה דבר שאף אחד לא יודע. הבאנו על זה דוגמאות בפעם הקודמת, בשיעור הקודם. מתוך היסוד הזה של הצניעות במידות, נובע העניין של צניעות בלבוש ובמעשים חיצוניים אחרים, כשהמטרה היא לא להדגיש את החוץ, לא להבליט את החוץ, לא ליצור צורת חיים שגורמת לכך שאדם מדגיש את הרושם שלו על אחרים. ודרך אגב, אדם יכול לעשות רושם בשני כיוונים. אדם יכול לעשות רושם כי הוא לבוש בגדים מאוד יפים ועשירים, ואדם יכול לעשות רושם בגלל שהוא לבוש בגדים מאוד לא יפים. יכול להיות בן אדם עני מסכן שנניח אין ברירה, צריך לקבץ נדבות אפילו. האם הוא יבוא ויגיד, טוב, אם אני הולך לקבץ נדבות, בוא נראה לאנשים שאני מסכן. ואז הוא יתלבש בבגדים קרועים. או שהוא יבוא ויגיד, תראה, מי שרוצה שלתת, אני אביא תעודה, אני אביא משהו, לפחות שידעו שאני לא שקרן, אבל אני לא צריך דווקא להראות את עצמי מסכן כלפי חוץ. גם בזה יכולה להיות צניעות. חוץ מזה, כמובן שאדם צנוע יעדיף לא ללכת ולקבץ נדבות, אבל יכול להיות מצב שאין שום אפשרות אחר. אז אנחנו מדברים על צניעות בלבוש כהמשך של צניעות במידות. עכשיו נחזור לעניין של האישה. כותב הרב קוק זכר צדיק לברכה בעין היה שהזכרתי קודם, כן, זה סכת שבת, חלק ב' בספר זה מופיע מעמוד 89 והלאה, שקודם כל כשבאו חז"ל, באה התורה, הנביא, לדבר על צניעות, הוא קודם כל מתחיל מהבנות, בנות ציון. למה? כי לאישה יש כישרון מיוחד לצניעות. אני בכוונה אומר את זה בצורה כזאת, ולא בצורה, וזאת הצורה האמיתית, לא בצורה שמישהו היה בא ואומר, למה צריך להתחיל את הצניעות מאנשים? כי הן עלולות דווקא להסתבך בזה. לא, בדיוק הפוך. האופי של האישה מתאים הרבה יותר מהאופי של האיש למידת הצניעות. הרבה פעמים אנחנו פוגשים דבר כזה, שיותר מצוי אצל נשים, אצל בנות, בישנות מאשר אצל גברים. אפילו אצל בנים צעירים. בישנות, חוסר רצון להתבלט, שהאדם יבליט את עצמו, הרבה יותר מתאים לאופי של האישה מאשר לאופי של האיש. זאת אומרת, זאת הנקודה החזקה אצל האישה לפתח את מידת הצניעות מבחינת המידות. ולכן אומר רב קוק זצ"ל, הנביא בא ובוכה אם אפילו הבנות בעם ישראל איבדו את הצניעות, אז אנחנו במצב חמור מאוד. ויחד עם זה, התיאור של הנביא של איבוד הצניעות אצל הבנות הוא תיאור של בגדים ותכשיטים. כי באמת הקדוש ברוך הוא יצר את האדם במבנה זוגי, איש ואישה. חלק מהמבנה הזוגי הזה הוא בנוי על מציאות גופנית. המציאות הגופנית כאן עובדת כמעט הפוך, אבל לא הפוך. המציאות הגופנית של האישה נוצרה על ידי הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת שלאיש יש משיכה לכיוון הזה. עכשיו מה יקרה? אם אנחנו מדברים על חברה תקינה אמיתית מבחינה תורנית, האישה לא תבליט את המציאות הגופנית שלה. היא לא מעוניינת. למה היא לא מעוניינת? עוד רגע אני ארחיב. וזה הצד החזק שלה, להיות צנועה. האיש, שאולי יותר קשה לו עם זה, ממילא הוא לא ייתקל בדבר שיגרום לו לצאת מגדרי הצניעות. הוא יצטרך להתייחס לדברים בצורה עניינית. מה הפירוש עניינית? פנימית. כאן חזרנו בדיוק לנקודה שהתחלנו בה. כלומר, היום, בחברה המערבית, כפי שהיא נקראת, התרגלו למצב שכל אישה צריכה להבליט את עצמה מצד מה? מצד הגוף, קודם כל. הדבר הזה הוא טוב? הדבר הזה הוא לא רק לא טוב, הוא הסני. ועל זה כבר יש בתוך החברה המערבית כאלה שצועקים. אומרים היום ביטוי מאוד אמיתי, שמתייחסים לאישה כחפץ. מה זאת אומרת? אם אדם מתייחס לאישה מצד היופי החיצוני שלה, הוא לא מתייחס לאישיות שלה. הוא לא מתייחס לתכנים שלה. הוא לא מתייחס לערכים ואפילו לא למעשים שלה. הוא מצידו היה יכול להעמיד אותה בככה, בתור איזה ציור יפה, בתור איזה צוגה, ולא משנה לו באמת שהיא חיה, רק במידה הזאת שצוגה חיה היא יותר מעניינת, יותר מושכת את הלב מאשר צוגה מתה, צוגה דוממת. ובאמת ככה חברה מסביב לזה בונה את הדברים. זה התייחסות קיצונית לחיצוניות. מה התוצאה של הדברים האלה? התוצאה בסופו של דבר היא הקטנת ערך החיים. והדברים האלה, הרב קוק זצ"ל כתב אותם לפני קרוב ל-100 שנה. אנחנו היום רואים אותם בגלוי. התוצאה של החברה המערבית היא פחות לידות, פחות נישואין, הרבה יותר גירושים, אבל גם פחות בתוך המציאות של החיים, הרבה פחות אהבה אמיתית, הרבה פחות התייחסות לאדם כאדם, וכל התהליך הזה תופס מקום מאוד מרכזי, ההתייחסות לאישה כחפץ. רב קוק זצ"ל כתב את זה הרבה לפני היום, כל אלה שמבקרים כך את החברה המערבית. וזאת תהיה התוצאה של התהליך. לכן, כמובן, הדברים עוד יותר בולטים בקישור המהותי בין שני הדברים. אישה שרוצה שיתייחסו אליה כבן אדם, ולא כחפץ, היא צריכה ליצור מסביבה אווירה. היא מעוניינת ליצור מסביבה אווירה, שלא מסתכלים כל הזמן לראות, היא יפה או לא יפה, איך היא מלובשת, מה היא מלובשת. היא לא רוצה שיסתכלו על הדברים האלה, בתור עיקר, בתור יסוד, בתור הרגל, אלא מה? תגידו, אז בואו נבטל את היופי. לא, אנחנו לא מחפשים לבטל את היופי. כשהאישה הזאת בעזרת השם תתחתן בגלל אישיותה, בגלל פנימיותה, יבוא בעלה ויסתכל במצב מתוקן פעם ראשונה אחרי שהם מתחתנים. טוב, צריך להסתכל פעם אחת ככה בקיצור לפני כן לראות שהיא לא מגונה בעיניו. אבל הוא יסתכל פעם ראשונה אחרי החתונה ויגיד, קיבלתי פרס, בחרתי אישה בגלל האופי, וקיבלתי גם יופי בתור תוספת. ואם הוא לא יקבל יופי בתור תוספת, לא, זה לא קיבל את התוספת הזאת, יקבל תוספות אחרות. אבל אנחנו באופן בסיסי, ונגיד את זה בהחלטיות, פוסלים כאן את כל הדגש של התרבות המערבית על בניית מערכת תרבותית שלמה מסביב להסתכלות על היופי של האישה. אבל אנחנו לא פוסלים את היופי של האישה כמובן, זה דבר שהקדוש ברוך הוא יצא. הרב קוק זצ"ל מביא פה ביטוי שעוד אומרים אותו בשם הגאון מווילנה, על הפסוק, שקר החן והבל היופי. לכאורה זה נשמע שאנחנו פוסלים. כן, חן, יופי, זהו, די, לא רוצים לשמוע. שקר החן והבל היופי, אבל מה המשך הפסוק? אישה יראת השם היא תתהלל, יהללו אותה. כותב הרב קוק זצ"ל, מה הפירוש? אישה יראת השם היא תתהלל, יהללו אותה גם בחן וביופי שלה. כלומר, היסוד, המרכז, הוא ביראת השם. יראת השם זה עניין פנימי, זה עניין של הקשר לקדושה, לערכים, זה עניין של המבנה היסודי של האישיות. אישה שיש לה את היסוד הזה, שזה לא רק יסוד אחד, זה מכלול שלם, היא תקבל את השבח גם של חן ויופי. יש מקום לדון מה ההבדל בין חן ליופי, אבל נתייחס לזה בהזדמנות אחרת. ושוב, לא פסילה של היופי מצד עצמו, אלא מה העניין? העניין הוא הפסילה של ההליכה אחרי היופי כעניין שצריך, קוראים לזה היום, טיפוח. מילים אחרות, יותר פשוטות, שצריך תשומת לב, שצריך התייחסות, ושצריך התייחסות מרכזית מאוד, וזה עוד בעדינות, כי כשאני אומר צריך התייחסות מרכזית, זה עוד במצב של נקרא לזה חברה דתית, לא מקולקלת. יגידו לבחורה, תראי, תתפחי את היופי שלך כדי שכשהבחור יראה, הוא יראה בחורה יפה וכדומה. כשאנחנו מדברים על חברה חילונית, אנחנו מדברים על מצב שמעודד את האדם להסתכל, תמיד לחפש איפה יש בחורה יפה. בוא נסתכל. לא משנה אם היא קשורה אליו, לא קשורה אליו, אם היא נשואה אליו או נשואה למישהו אחר, העיקר שתסתכל על היופי. זה מה שקראתי, תשומת לב קיצונית לחיצוניות, שכל אחד מבין את הבעיות המוסריות שיש בזה, מבחינת קשרי הנישואין, מבחינת סדרי החיים, אבל מעבר לבעיות המוסריות הגלויות, זה באמת הליכה אחרי חיצוניות שאין דומה לה. והיא תופסת תשומת לב, היא תופסת מקום מרכזי בתרבות, ויוצרת כמובן את כל התרבות מסביבה בדוגמתה. זה משפיע. זה משפיע על חשיבה, על צורת החשיבה של האדם. עכשיו, פה יש לנו חלוקה בתפקיד, בתוך הזוגיות, בין גברים לנשים. לכן אמרתי, אנחנו מדברים על צניעות לנשים. מדוע? כי זה היתרון של האישה. שיעור הבא, בעזרת השם, נדבר על צניעות שהיא מודגשת דווקא אצל גברים. יש הלכות כאלה. אבל בשיעור הזה אנחנו מדברים על הצניעות של הנשים. לאישה יש פה חובה, חובה הלכתית. למה יש לה חובה הלכתית? אז יש אנשים שאומרים בשטחיות, האישה יש לה חובה לא להכשיל את האיש. אם האישה תתלבש בצורה לא צנועה, אז הבחור יראה אותה, הוא נכשל באיסור. כאילו היא לא עוברת על איסור, הוא עובר על איסור, רק היא צריכה להקשות על עצמה, כך אנשים אז מבינים את זה, היא מסכנה, צריכה להיכנס לכל מיני אילוצים, בגלל שהגברים הם לא בסדר. הדבר הזה עושה עוול גם לאיש וגם לאישה. קודם כל לאישה. האישה איננה צריכה להתלבש בצניעות, בעיקר כדי לא להכשיל את הגברים, נכון? מדי יש עניין כזה. יש עניין גדול ביהדות, לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה לא איזשהו דבר צדדי, זה דבר שכולנו חייבים בו, בכל מצב ובכל זמן. זה עניין של האחריות המשותפת של עם ישראל, זה לא שייך רק במצב של גברים ונשים, זה שייך, כפי שאמרתי, בכל מצב של אנשים שעלולים להכשיל אחד את השני. צריך להיזהר בזה מאוד. אבל, קודם כל, האישה צריכה להתלבש בצניעות בשביל עצמה. כי ברגע שהיא מתלבשת לא בצניעות, היא מחצינה. מה זה להתלבש לא בצניעות? להתלבש לא בצניעות פירוש הדבר, הצד הגופני יבלוט. זאת הכוונה. נכון, יש כללים, כללים שנקבעו חלקם בתורה, חלקם על ידי חכמים, מתוך הבנת הפסיכולוגיה האנושית והיחס מה באמת מבליט ומה לא. יש בתוך הדברים האלה כללים שאנחנו היום לא מסוגלים להבין אותם. למה לא? כי אנחנו באמת לא נורמליים. אספר לכם סיפור. תמיד היו שואלים אותי על העניין של כיסוי ראש של אישה נשואה. על פי התורה, זה דין מהתורה, אישה נשואה חייבת לחסות את השערות שלה. לא מובן. כן? למה דווקא את השערות היא חייבת לחסות? לא חלקים אחרים? לא מובן. טוב, אפשר לתת לזה הסברים, פסיכולוגיים כאלה, אחרים, יש עניין של יופי בשערות. בסדר, אבל למה כך? ולמה כל שעה דיני הצניעות? אין הבדל בין אישה רווקה לבין אישה נשואה, ודווקא בדין הזה אישה רווקה לא חייבת לחסות את השערות, ואישה נשואה כן חייבת לחסות את השערות. מי שיכול לתת לי לזה הסבר שיהיה מובן לבן אדם מודרני, אני יודע לו. אבל יום אחד הייתה לי חוויה מעניינת, מיוחדת. בזמנו הייתי קשור למה שנקרא היום בית הרב קוק במרכז העיר, שהם בין השאר עסקו בתולדותיו של הרב קוק זצה. ויצא שהיה בחור שעלה מאזור רוסיה, הוא התכוון לחזור הביתה לביקור משפחתי, אמרו לו, אנחנו נשלם לך, אתה תיסה למקומות שרב קוק זצל היה גר שם, ותנסה לגלות כל מיני דברים. נתנו לו מצלמה, מצלמת וידאו, ותקציב, וביקשו ממנו להגיע. אז טוב, אנחנו לא נכנסים כאן, אני מספר את הדבר הזה בדרך אגב, רק שתבינו את הרקע. בתוך המסע שלו, הוא הגיע לאיזה עיירה די נידחת, במזרח אירופה. וחיפש לראיין אנשים זקנים, שאולי מישהו מכיר או זוכר דברים מזמנו של הרב קוק זצה. אז אומרים לו, תשמע, יש בקצה של העיירה, גרה שם איזו אישה זקנה. הוא הולך לשם. אז אנחנו רואים, הוא מצלם תוך כדי. הוא פוגש בחצרים איזה בקתה כזו, באמת, סריף. והוא פוגש שם איזו אישה לא זקנה. שואל אותה, איפה פלונית? אז היא פונה לצריף וקוראת אמא. ואז רואים שהדלת של הצריף נפתחת סדק. רואים הצצה ככה, עיניים מציצות, הדלת נסגרת. ואז אחרי שתי דקות הדלת נפתחת, ואישה זקנה יוצאת, תוך כדי שהיא מסדרת כיסוי על השערות שלה. יהודיה? לא. לא יהודיה. לא מכירה, לא למדה תורה, לא יהדות. אישה לא יהודיה, מדור ישן, בכפר נידח, שלא התקלקל על ידי התרבות המודרנית, פשוט לה, שאם רק הבת שלה בחצר, היא יכולה לצאת החוצה עם שערות גלויות. מגיע בן אדם זר, היא לא יוצאת בפני בן אדם זר בלי כיסוי על השערות שלה. לא מובן? התקלקלנו. אני אומר לכם בפירוש. זה המוסר של מוסר הסקל של הסיפור הזה. כשאתם נפגשים בהלכות צניעות, בין של גברים, בין של נשים, אנחנו היום מדברים על היחס להלכות של הנשים, תבינו, יהיו דברים שלא תבינו. אבל התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, חז"ל אומרים לנו, רבותיי, אישה שרוצה לא להבליט את הגוף שלה, תתלבש על פי הלכות צניעות. כמה שתתלבש יותר טוב על פי הלכות צניעות, אם היא תבין וכמו שאנחנו קוראים לזה היום, תזרום עם הכיוון ההלכתי, היא תפתח את הפנימיות ולא את החיצוניות. זה מצד האישה, זה בשבילה. כמובן שיש בזה רווח נוסף, היא גם לא תכשיל גברים, גם כן רווח יפה. אבל זה לא שמקשים עליה, כפי שלפעמים תופסים, מקשים עליה בכל מיני אילוצים, כדי שהיא לא תכשיל אחרים. מסכנה, מה היא אשמה? לא. אדרבה, היא זוכה לבנות את החיים שלה על פי התורה, שהיופי שלה ישמש לדברים אמיתיים, בעזרת השם, בחיי הנישואין, שהיא תבנה את החיים מתוך הפנימיות. החוצה, היא לא צריכה להיות לא יפה, כן? היא לא צריכה ללכת עם מסכה או משהו כזה, אבל היא צריכה ללכת לפי כללי התורה בלבוש צנוע, כי החוקים האלה נועדו ונבנו על פי החוכמה האלוקית לבנות לה את הפנימיות, לבנות לה את הגישה האמיתית לחיים. אבל הגברים נמצאים במצב הרבה יותר קשה. כי הגברים הם הראשונים שמושפעים מהחברה כפי שהיא קיימת היום. האישה, כפי שאמרנו, מדבר הרב קוק זצ"ל, יש לה כישרון טבעי לצניעות. אם היא תקלוט את הכיוון הבסיסי ותתלבש בהתאם, יהיה לה יחסית קל. אלא אם כן היא מאוד מעורבת בחברה החיצונית, ואז גם לה יהיה קושי. נגיע לזה. אבל האיש אין לו את הכישרון הזה לצניעות. אם היה מדובר בתקופה שהיינו חיים על פי התורה, ובן אדם לא היה מסתובב באזור שכל הזמן מסתובבות נשים, קל וחומר שלא היה מופגז משטיפת מוח של מודעות ושל נשים שלבושות דווקא בצורה לא צנועה, אז היה יחסית קל לאיש לבנות גם כן יחס של צניעות. כשאדם רוצה לבנות יחס אמיתי, איש רוצה לבנות יחס אמיתי לאישה, הוא צריך לעבוד על עצמו שהוא לא יתייחס לחוץ אלא יתייחס לפנים. זה לא דבר קל, הרבה יותר קשה לאיש מאשר לאישה. הלבוש הצנוע מועיל, אבל לבד הוא לא מספיק. חייבים פה חינוך, חייבים פה שינוי התייחסות. קודם כל, מבחינת הערכים. כן, מה רצית לשאול?
דיברת על צניעות של גבר.
על צניעות של גבר נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. בסדר? כלומר, הצניעות של גבר מבחינת הלבוש, אתה מתכוון.
כן, מה היחס של צניעות של גבר?
אז מבחינת ההלכות, זה מה שאמרתי, הפעם, המוקד, במוקד של השיעור, הם ההלכות המיוחדות של האישה, שאני מסביר את העיקרון שעומד מאחריהם, גם לגבי האישה וגם לגבי האיש, בשיעור הבא, בעזרת השם, נעשה הפוך. עכשיו, האיש יש לו בעיה כפולה ומכופלת. קודם כל, מה הערך של יופי? יופי בכלל? יופי הוא דבר חיובי. ואף הפי כן, כפי שציטטנו קודם, שקר החן ועבד היופי. יבוא ויקשו, הרי בית המקדש נקרא נויו של עולם, המקום הכי יפה שבעולם. נכון, אמרנו, אנחנו לא פוסלים את היופי. השאלה היא איך אתה מתייחס ליופי. בבית המקדש, אדם לא בא לבית המקדש כדי לראות מקום יפה. הוא בא לבית המקדש להיות המרכז של עבודת השם. הוא בא לבית המקדש כדי לקיים הלכות. הוא בא לבית המקדש כדי להתעלות מבחינה רוחנית. למקום כזה אפשר לתת חיצוניות יפה שהפנים מתבטא בהופעה חיצונית. שבן אדם בא לפגוש, איש בא לפגוש אישה, אם הוא יתחיל מהחוץ בוודאי שאם הוא יקבע לעצמו את החוץ כקנה מידה, אני מעוניין באישה יפה, הוא כבר הרס לעצמו את הפנים. ההחלטה שלו, בחירה חופשית שלו. אפילו אם הוא לא קבע לעצמו, אני מעוניין באישה יפה. אבל הוא אומר, אוי, איזה יופי. בערכות, כן? היא יפה. תיזהר. אתה צריך עכשיו, בסדר? פגשת בחורה יפה, שים את העובדה הזאת בצד, את הנתון הזה בצד, תתרכז באישיות שלה. אחרת לא תגיע לשום דבר. כל העניין הזה של היופי מצריך מצידנו, מצד הגברים, מצריך זהירות מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא עושה לנו פה תרגיל שהשאלה אם הוא מועיל לנו, אתה לא הבנו, או רק מפריע לנו. מה זה התרגיל? יש היום ביטוי מאוד חשוב, מאוד יפה, שהגיע לכל התרבות המערבית. רוצים שתהיה התאמה בין הנפש לבין הגוף. שאיפה מאוד יפה. אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן. בואו תבדקו בשטח. האנשים הכי מושלמים מצד הנפש, תבדקו מה מצבם הגופני. תגידו, יש קלקולים, אולי הם אוכלים לא טוב, אולי זה. לא רבותה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לגוף לבטא בשלמות את הנפש. זה אחד מהיסודות המרכזיים של העולם הזה. זה לא אומר שאנחנו לא מנסים. ודאי. אנחנו אפילו, כפי שאמרתי קודם, בבית המקדש מצווים ליפות את בית המקדש. יש עוד ציוויים דומים. יש פסוק, מלך ביופיו תחזנה עיניך. איך דואגים שתראה את המלך, מלך אמיתי של עם ישראל, כמו מלך המשיח, מלבישים אותו יפה. הוא כן צריך ללכת עם בגדים יפים. ואם הוא לא ילך עם בגדים יפים, זה לא בסדר, אבל זה לא אומר שהוא לא מלך. אנחנו יכולים לנסות לבטא בחוץ את הפנים, בתנאי שאנחנו באים מהפנים אל החוץ, כפי שאמרנו בהתחלה, ולא מהחוץ אל הפנים. תנסה לבחון אדם, את החבר שלך, תסתכל עליו, תראה מה החוץ שלו מבטא אצלך את הפנים שלו. התשובה היא לא. יש נקודות, נכון. יש פעמים שאתה רואה בבן אדם משהו בפנים שלו שמבטא איזושהי תכונת אופי. גם אנשים שמומחים גדולים בדבר הזה, מומחים בחינוך, בפסיכולוגיה, עובדים שנים עם בני אדם, יודעים שאפילו אם יש להם משהו שרומז בחוץ על הפנים, אסור להסתמך על זה. הפנים הוא כל כך מורכב, כל כך מגוון, כל כך משתנה לעתים, שאם אתה מסתמך על החוץ כדי לבחון את הפנים, בטוח שטיפול, תתרסק. לא לדבר על הבעיה החמורה על פי התרבות המערבית, שאתה יכול לקחת את האנשים הכי יפים, הרי מנסים לעשות את זה, עושים תחרויות יופי, יש כוכבי קולנוע וכדומה, והאנשים האלה שמבחוץ הם יפהפיים, על פי הקריטריונים החברתיים של היום, יכול להיות שמבפנים הם מושחתים לחלוטין. אל תיקחו את החוץ כקנה מידה לפנים. זה לקח שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו פעם אחרי פעם. מי שלומד את הלקח הזה, יתרכז בפנים. ואחר כך החוץ, בסדר, נעבוד עליו. נתייחס אליו. כל מיני צורות. מי שלא לומד את הלקח הזה, חושב שהוא יגלה את הפנים, הוא להגיד, הנה, שמעתי את השיעור, בוודאי, אני מחפש את הפנימיות, איך אני מחפש את הפנימיות? אני מסתכל, הנה, לך יש פנימיות כזאת, ולך יש פנימיות אחרת. אדוני, אתה משלה את עצמך. זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא לא נותן. יש על זה מאמרי חז"ל מאוד מאלפים, הגדולי ישראל שהיו מאוד לא יפים כלפי חוץ. נכון? יש גם גדולי ישראל יפים. אז עד הרבה, יכול להיות שאם הם היו לא יפים, היו עוד יותר גדולים. כך אומרת הגמרא. ודאי שכשמדובר באנשים פשוטים, אל תנסו לשקול כך את האישיות של האדם. בוודאי כשמדובר ביחס של איש לאישה, תבין, יש פה פיתוי, יש פה אשליה, יש פה מבט שלך שתופס את החוץ ואת החוץ דווקא. ואם אתה לא תעמוד כנגד זה בכל הכוח, אתה לעולם לא תגיע לפנים, לפנים האמיתי. אתה תגיע למשהו שנדמה לך שזה פנים. זה הלקח שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. עכשיו, הלקח הזה הוא לא רק לגברים, הוא גם לנשים. כי באותה מידה שהאיש צריך להיזהר שלא ייקח את החיצוניות של האישה כדבר שמצביע על הפנים שלה, גם האישה צריכה להיזהר שהיא לא תיקח את החיצוניות של האיש. מה קורה? יש לנו היום חברה הרי שמדגישה את החוץ. הדגשה הזאת, כשהיא חודרת לעומק התרבות, לא נשארת חד-כיוונית. אמרנו, המצב האמיתי, האישה מתלבשת בצניעות. האיש מנסה להתרכז בפנים ולא בחוץ. במצב לא אמיתי, במצב שקרי, במצב מזויף כמו של היום, האישה מדגישה את הלבוש שלה, האיש דווקא מסתכל על החוץ, וזה חוזר ומשפיע, כי אם כל התרבות בנויה על זה שתסתכל על החוץ, אז גם האישה מסתכלת על החוץ. וגם האיש מתלבש בלבוש לא הולם. והדבר הזה הולך וגדל ומתחזק ומתבסס. אז מה יש לנו היום? יש לנו מצב, ורבותיי, סליחה שאני אומר פה משהו מאוד מאוד מעשי, שלא מכוון דווקא לאלה שיושבים לפניי, כי פה בשיעור יושבים בחורים, אבל גם לכם כדאי לדעת את זה. יש הרי בהלכה, יש לנו בין שאר הלכות צניעות, אז כמו שאסור לאיש להסתכל על נשים, אין איסור לאישה להסתכל על גברים. אז יש לנו עזרת גברים ועזרת נשים. אז אם נשים מוקדות, בוודאי שאסור לגברים להסתכל על נשים מוקדות, זאת הלכה פשוטה. אבל כשהגברים מוקדים, הנשים מסתכלות. עכשיו השאלה היא מה זה נקרא מסתכלות. אם האישה מסתכלת ואומרת, אני רוצה לפחות להיות שמחה כשהבנים מוקדים, אז נסתכל על הריקוד, זה ישמח אותי. אבל אם האישה מתחילה, היא אישה הצעירה, רווקה, והיא מתחילה להסתכל, הנה, הבחור הזה, הוא נראה בדיוק בחור מוצלח. הוא רוקד יפה, ונראה שהוא מתחשב באחרים, אז סימן שהוא בעל מידות טובות. אני אבקש שיציעו לי אותו בתור השידוך. עכשיו, הבעייתיות של הגברים עברה לנשים. היא עכשיו מסתכלת על החוץ, היא חושבת שהיא יכולה במבט מלמעלה, כביכול, שזה לא באמת מלמעלה, מעזרת נשים על הבחורים הרוקדים, היא יכולה לזהות את האופי של הבחור שיתאים לה. אין לך אשליה מסוכנת מזו. כבר היו לנו מקרים במכון מאיר שדברים כאלה הביאו לתוצאות מאוד מאוד לא נעימות. כל מחנך שעוסק בדברים כאלה יכול לספר לך סיפורים על זה. בחורה ואתה בחורה, ביקשה להיפגש איתו, ובהתחלה אפילו לא שמה לב, כי היא שבויה ברושם של שהיא בנתה לעצמה באופן דמיוני מהחיצוניות שלו. והקשר הולך ומתקדם, ופתאום היא מופתעת, רגע, אבל משהו פה שונה ממה שראיתי. אם ההפתעה הזאת קורית לפני הנישואין, לפני האירוסין, אז אנחנו במצב טוב. אם זה בין האירוסין לנישואין, לפחות ניצלנו ברגע האחרון מתקלה חמורה. ואם זה קורה אחרי הנישואין, אז באמת לא נעים. והדברים האלה קורים. כי אותה בחורה שבטבעה הקדוש ברוך הוא יצר אותה צנועה, כלומר עם כישרון דווקא להפנים ולהסתכל על הפנימיות, היא מושפעת מהתרבות. בחורה גדלה בבית תורני. אני מדבר על מקרים שקרו, קל וחומר מי שגדלה בחוץ. בחורה גדלה בבית תורני, אבל כל התרבות מסביב, לא אצלה בבית, אבל מסביב, באוויר, בעולם, כל כך מדגישה את המבט החיצוני, שהיא בטוחה שהיא מסתכלת, היא רואה את האמת, היא רואה את הפנים. והדבר הזה יכול להביא לאסונות. לא לנסות לבנות כך את החיים, ודאי לא חיי נישואין, גם לא חלקים אחרים של החיים. אתה מסתכל, אתה רואה את החוץ. טוב, בסדר, תגידו לי, סיפור על מישהו שזה בדיוק, או מישהו שזה בדיוק, הצליח לה. תראו רבותיי, יש אנשים שעושים דבר הפוך ומגיעים לתוצאות האמיתיות. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן גם דברים כאלה. אם בן אדם חוזה, נסע להודו, ובזכות זה חזר בתשובה, זה אומר שכולם צריכים לנסוע להודו כדי לחזור בתשובה? תודו לשם כיתוב. הקדוש ברוך הוא הציל אותו ונתן לו בעומק החושך, נתן לו הערה של האור. אם בחורה אחת הצליחה למצוא את השידוך שלה בגלל שהיא הסתכלה על בחור ומצאה בדיוק את הבחור הנכון, זה אומר שזו דרך טובה? לא, זו דרך שלילית מאוד. כן.
זה לא שאלה של איזון, בעצם בין
בסך
הכל הרצון לעשות טוב וגם לעשות טוב לאחרים. צריך את זה חלק לבנות מערכת יחסים. גם יופי וגם אופי, כמו פנימיות בעצם.
לא הבנתי. אתה אומר שצריך איזון, תסביר לי קצת יותר.
אני אומר, צריך גם איזון של, אוקיי, עכשיו, רק אתה מדבר רק לדבר על הפנימי, אבל אם הבחורה, אוקיי, או אישה לא נראה טוב, יחסית, אז זה דבר שהוא לפעמים גם לא הולך. לא הולך גם גם בגלל זה, וגם בגלל
ה... תראה, אתה אומר שאם היא לא נראה טוב זה לא הולך, יכול להיות, צריך לפקוד על זה. במצב אמיתי, שאדם מקבל חינוך, אם היינו מקבלים חינוך כמו שהיה צריך להיות, אם היינו גדלים בתרבות כמו שהיה צריך להיות, אם אדם היה פוגש בחורה, לא יפה, אבל עם אישיות אמיתית, מעמיקה, הוא אומר, תשמע, אני אין לי תעודת ביטוח מהקדוש ברוך הוא, שאני יכול להיות גם עשיר, גם תלמיד חכם, גם מאושר, גם את כל הדברים. אדם צריך לבחור את הדברים הכי טובים. הכי חשוב לי זה האישיות. אז בסדר, אז אני אראה את היופי הפנימי של אשתי. זה המצב שהיה צריך להיות. מישהו אחר יגיד, טוב, מצאתי אישה עם אישיות טובה, היא גם יפה. בסדר, מותר לו, אחרי שהוא מתחתן, נהנות מהיופי של אשתו. אבל לחפש מראש ולהגיד, אני רוצה אישה עם אישיות טובה, אבל גם שהיא תראה בעיני יפה, זה קלקול של התרבות המערבית. אלא שאנחנו מקולקלים. נכון, אני יודע. לכן, אם האדם לא יכול להסתדר, בא ואומר לי, תשמע, פגשתי את הבחורה, והיא טובה, והיא מצוינת, והיא מה שאני מחפש, אבל אני לא מסתדר עם המערכת שלה. אז אני אגיד לו, תשמע, תנסה עוד קצת, תראה, אולי אתה יכול להתרגל, אולי אתה יכול ללמוד לאהוב אותה בכל זאת. אני אגיד, בשום פנים ואופן, אני אקום כל בוקר ואני אצטער על מה שעשיתי. אז אני אגיד, תשמע, נתפסת. הקלקול קדם לפגישה, והקלקול הזה מונע ממך להתחתן עם בחורה מצוינת. תתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לך בחורה אחרת מצוינת, שהמראה שלה קצת יותר מוצא חן בעיניך. זה לא שזה צודק, זה לא שזה אמיתי. אבל לפעמים בן אדם נמצא במצב שהוא חייב לעשות דבר שהוא לא... כי הוא לא יכול לעשות אחרת, הוא לא מסוגל. אי אפשר לאנוס את, את הרגש. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מושפעים ברגש הזה מתרבות שהיא בניגוד לתורה, אבל אל תנסה, אדם לא יכול להתחתן במצב שהוא מאלץ את עצמו להתחתן. עכשיו, במצב אמיתי, ודאי שיש קשר בין הפנים לחוץ. עכשיו, יש כל מיני סוגים של חוץ. יש אישה שהחוץ שלה הוא בפנים ובמראה יפה. יש אישה שהחוץ שלה הוא בכישרון האומנותי שלה. יש אישה שהחוץ שלה הוא במעשים שלה. יש הרבה מאוד צורות לבטא את הפנים כלפי חוץ. הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו חיים קלים ואומר, הנה, יש מה שקוראים קשר חד-חד ערכי, מי שיש לו אישיות, מי שיש לה אישיות טובה, זה יקרין דווקא על הפנים שלה בצורה מסוימת. לא הולך. זה ככה מציאות. זה מה שאמרתי, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאן משהו. אם אנחנו לומדים את הלקח, אנחנו יכולים להביח. אם לא נלמד את הלקח, אנחנו יכולים להפסיד הרבה מאוד. כן.
איך אבי יחיד להופעה של אמא איבן
רגע, חסרה לי מילה. איך להתייחס להופעה?
להופעה של אמא טליבן שהאישה שעוטפת את עצמה בשחורות.
הבנתי. יש מי שמנסה להחמיר בצניעות ולעטוף עוד עטיפות מסביב. זה צריך בירור אישי עם אותה אישה. האם הסיבות שהיא עושה את זה מתאימות לך או לא מתאימות לך? באופן כללי, יש, כפי שאמרתי קודם, יש לנו בעיה. אנחנו נמצאים בחברה לא נורמלית. אנחנו נמצאים במציאות לא נורמלית. ההתמודדות עם המציאות הלא נורמלית הזאת אין לה כללים כאלה מוחלטים. לכן אם באה אישה ואומרת, הסביבה היא כל כך לא צנועה, שאני צריכה להוסיף עוד משהו כדי להרגיש צנועה, אני לא אפסול את הדבר הזה. באופן עקרוני. שאלה אם זה יוצר אצלה מצב בריא או לא. יש, אני אומר בקיצור, יש פה השלמה חשובה לשיעור, שאני רואה שאנחנו לא נספיק להרחיב בו, אבל צריך לדעת, הרי בתור גברים, שיש פה למעשה שני נושאים. יש את הנושא של היופי, כמו שיש יופי של אומנות, יש יופי של בניין, שהזכרנו את בית המקדש, ויש את נושא הגוף. גוף זה ודאי דבר חיצוני. המשיכה הגופנית היא דבר שיש לקדוש ברוך הוא תוכניות מאוד מאוד חשובות עבור המשיכה הזאת. מצב מתוקן זה דבר נפלא. ושוב, צריך להיזהר מאוד לא ללכת אחרי החיצוניות. אבל הדבר הזה קיים. וזה לקח חשוב לכל הסוגיה שאנחנו מדברים עליה. אם האדם ינסה, זו תשובה גם לשאלה שלך, אם האדם ינסה להכחיש שיש משיכה לחיצוניות, הוא עלול למצוא את עצמו במצב הרבה יותר גבוע, כי הוא כאילו אומר אין. מה אין? יש. אתה אומר אין, אתה בסוף טיפול יותר חזק מאשר מי שאומר יש, ואני צריך להיזהר. אגב, האין הזה, דיברנו על לבוש של האישה, לפעמים יש בנות שאומרות, מה אכפת לבן איך אני לבוש? שיתייחס לפנימיות. זה שוב, זה הכחשת המציאות. הקדוש ברוך הוא יצא פה מציאות של חיצוניות שהיא מושכת. ולכן אני יכול גם להבין אישה שאומרת, אני רוצה לוודא שלא מתייחסים אליי בצורה כזאת או אחרת. אבל זה צריך להיות בריא מבפנים. כל ניסיון לסגור דברים, לוותר דברים בצורה מוחלטת, הוא יקשר. זה לא אומר שאנחנו מתירים דברים שאסורים על פי ההלכה. זה אומר שאדם צריך להיות מודע למניעים שלו, מודע לדחפים שלו, ולכן הוא צריך לדעת מתי להיזהר. והזהירות הזאת היא מה שיכולה לאפשר לו לבנות את הדברים בצורה אמיתית, בצורה תקינה, בצורה יפה באמת, מהפנימיות אל החיצוניות. בסדר, רבותיי, אנחנו נעצור פה. שאלה באינטרנט, תודה. טוב, אנחנו פה, זה בדיוק הדבר שהתחלתי לגעת בו, כי ביחסי נישואין בוודאי שיש לימוד לאורך ימים, כמו שבשאלה איך בונים מתוך הפנימיות לחיצוניות, כי שם הקשר מותר לאדם להסתכל על היופי של אשתו. והוא צריך גם אז לבנות מהפנים אל החוץ. להסתכל על הפנים ומתוך זה ליהנות מהיופי של אשתו, כי אם הוא יבנה מהחוץ אל הפנים, אז אמנם הוא נשוי, אבל זה לא מבטיח מה שיהיה לאורך ימים. זה בדיוק החולשה שבדבר. המצב האידיאלי הוא באמת לבנות קשר שלם מהפנים אל החוץ. אנחנו דיברנו על זה כפי שאמרתי הפעם, מהמבט של ההלכות שנוגעות יותר לאישה, בעזרת השם בשיעור הבא, נסתכל, נתבונן בדבר מהמבט של ההלכות של האיש. הלכות הצניעות של האיש. עד כאן להיום, תודה רבה.